רשימה קטנה מפעם קודמת. אני רואה שיש פה כאלה שלא היו פעם קודמת, אלה שפעם קודמת היו פה לא נמצאים. אולי תגידו להם אם יוכלו לראות את האגן. היה לנו דיון קטן, אני רק אעשה לכם השלמה קטנה. היה לנו דיון קטן, החבר'ה פה לא קיבלו את מה שנאמר פה בשיעור לגבי זה ששאול לא ידע שהבת שלו מתחתנת. זוכרים? איך זה יכול להיות שהוא מוכן שהיא תהיה אלמנה, אבל הוא לא יודע שהיא מתארסת? מה?
קבלים.
לא, בסדר, רק נשלים, כי אתם ראיתם, לך ירדתי אחרי השיעור, לא? היו כמה חבר'ה שהראיתי להם אחרי השיעור, אז אני רק אקריא את הפרשנים. הפרשנים אומרים ככה, רש"י אומר בעתת, אני קורא מהמחשב כי במקום להביא כל הספרים, בסדר? זה הכל מציג. כשהגיע הזמן שקבעו לטיטלו, ועוד שהיו מתעסקים לטיטלו, נתגלגל הדבר וניתן לאדריאל. כך רש"י כותב, נתגלגל. לא ברור, נכון? אבל בואו נראה רגע פרשנים אחרים. צדד דוד. אני לא מחפש כל מיני פרשנים מוזרים כאלה. הכל מונח ועל הדף. מצודת דוד, ויהי בט, כאשר הגיעה העת שקבע לתת את מירב לדוד, והיא ניתנה על ידי עצמה לאדריאל, וקיבלה ממנו קידושים בלא דעת אביה. לשון המצודת דוד. בסדר? בלא דעת אביה. אברבנאל. בסדר? אברבנאל מספר את הדוד שבעת תת את מירב, שהיא בת שאול לדוד, רוצה לומר, בעת שהיו עתידים לתיתה לדוד, והיא ניתנה לאדריאל, רוצה לומר שהיא בעצמה בלי דעת שאול. גם המלווים. הולך בעקבותיו, המלבי אומר, ויהי רק כשבעת התעסקו לתת לו את מירב, קרה מקרה, בסדר, תקשיב לי על הלשון, קרה מקרה כי ניתנה לאדריאל שהתחדשה שלא מידת אביה כי גדולה הייתה. הוא גם נותן הסבר איך זה יכול להיות שאבא שלה לא ידע, היא הייתה גדולה. מה זה גדולה?
12 וחצי,
אז הוא לא ידע. בסדר, אז... עוד פעם, אנחנו לא באנו כדי להגיד משהו לא טוב עכשיו, רק להגיד שזו הייתה המציאות המשפחתית, בסדר? דיברנו על זה שאנשים בעם ישראל אחרים, זה לא היה עובר. בסדר? יופי. אז זה רק השלמה מפעם קודמת, אנחנו ממשיכים. פסוק אב. ותאב מיכל ועד שאול לדוד, ויגידו לשאול וישר הדבר בעיניו, בסדר? למה וישר הדבר בעיניו? כתוב לנו את זה בפסוק הבא, ויאמר שאול אתננה לו ותיגו למוקש ותיגו את פלישתים, אין איזו הזדמנות, אוהבת אותו, יאללה, הזדמנות לייצר חתונה, ובזכות החתונה הזאת היא, אז הוא ימות, ואז שאול פונה לדוד, שאול פונה לדוד, ואומר לו, ויאמר שאול לדוד, בשתיים תתחתן בי, בשתיים הכוונה, יש כל מיני פירושים מה זה הכוונה, בשתיים הזה, אחד מהפרשנים מסביר, בשתיים הכוונה, בוא תתחתן עם איזה בת שאתה רוצה, איתה, כמו שאני אקח שתתחתן, בסדר, עם מי שאתה רוצה, אבל תתחתן עם מישהי.
הוא עדיין לא יודע שניתנה
לאדריאל. מה?
הוא עדיין לא יודע שניתנה לאדריאל?
לא, לא כתוב, התנ"ך לא, לא אומר לנו. בסדר, כתוב, ואם בטט את מירב בת שאול בפסוק בטט, ואם ניתנה לאדריאל מחולתי, לא כתוב ששאול ניתן.
זה שאומר לו בשתיים תתחתן בי היום,
זה נראה שהוא עדיין לא יודע. ככה זה נראה. ויצב שאול את עבדיו, בסדר? היינו מצפים שמלך שרוצה שיתחתן עם הבת שלו, שהוא ילך, יעשה בעצמו, שולף את עבדיו, ויצב שאול את עבדיו, דברו את דוד בלק, בשושו, בשקט, בסדר? כי הוא... זה אדם מונע, יש לו מניעים, יש לו מניע שיושב לו בראש, הוא רוצה לחסל את דוד. אז הוא אומר לו, כל ההתנהלות היא בעתכם. אז הוא עכשיו רוצה בשושו, בשקט, תלכו בלט למור, הנה חפץ בך המלך וכל עבדיו ויבוכה, ואתה התחתן במלך. בסדר, שלא יהיה התבלבלות, זה המטרה, אני רוצה שתתחתן כבר, תתחתן כאילו במלך, הכוונה עם הבת שלי. וידברו עבדי שאול באוזני דוד את הדברים האלה, ויאמר דוד, עוד פעם דוד המדהים הזה, הוא בכלל לא... זה לא עובר לו בראש ששאול רוצה להרוג אותו, זה כאילו אנחנו מדברים ולמה זה ברור, אבל לדוד זה בכלל לא היה ברור, הוא בכלל לא חשש מזה שדוד רוצה לפגוע בו, רק מה הוא חושב? מי אני? ואומר דוד, אני קלה בעיניכם התרדן במלך? מה זה קל בעיניכם? ככה? אדם פשוט התחתן עם כזה מלך נכבד, מלך ישראל, תגידו מה קרה לכם? ואנוכי איש רש ונקרא, אני איש עני ופשוט, מה, למה, מה לי ולהתחתן עם המלך? שוב, היינו מצפים שמה הוא יגיד?
מגיע לי!
קניתי את זה בכבוד, מסרתי את הנפש שלי! לא, הוא בכלל לא בראש הזה, דוד. הוא בראש אחר לגמרי, הוא בכלל לא ראש של מגיע לי, תנו לי, בסדר?
יכול להיות שהתחמק עליו?
זאת אומרת, זה אגב בסוף פעמיים גדעון, יכול להיות שהוא אמר את זה בתור כאילו התחמקות אלגנטית כזה, לא?
אז אנחנו עשינו, היית בשיעור שעשינו את ההשוואה בין שתי המקורות?
כן.
אז אנחנו רואים שבפעם הקודמת, דוד לא יודע, זה היה נראה כמו חיסול ניסיון בשוגג, בתור כאילו אף על זה עליו, הוא לא יודע שהוא מתכוון. עוד מעט הגיע מפרק יוטט, שאף שהוא מבין בעצמו, הוא עדיין לא מבין. הוא לא חושב בזה בכלל. אין שום סימן שהוא חושב בזה. עוד מעט נראה מתי הוא יתחיל לחשוד בפרק יוטט. בסדר? הוא ממש לא, הוא האדם המאוד אמיתי. אנחנו רואים שהענווה הזאת היא דבר שמלווה אותו לאורך כל הדרך. יש לו פשוט ענווה, אנחנו מכירים את זה, שדוד הוא אחד מאלה שהצטיינו בענווה שלהם. הוא באמת היה ענוותן, באמת. הוא לא, הוא באמת, הוא הרגיש שלא מגיע לו. זה כמו שמישהו, טוב, כבר אין אפשרות, מישהו יציעו לו להתחתן עם הבת של הרב אליקים. אז יש בן אדם שאין, אין בן אדם, זה נגמר. יש רק נכדות את הזמן. אני
תופה.
מה?
אני
תופה. אז יש אדם שיגיד, באמת, כן. יש אדם שיגיד, מה, אני? הבת של הרב אליקים. אז הוא היה כזה, זה באמת היה אמיתי אצלו. בסדר? רואים את זה בעוד המון המון מקומות, שזה הייתה אנשי שלו. הוא באמת היה אמיתי. ויגידו עבדי שאול לו לאמור כדברים האלה דיבר דוד. בסדר, עבדי שאול לא יודעים, כאילו מציעו לו להתחתן עם הרב שאול, הוא אומר, אני איש רז ונקלה, מה אתם רוצים? אני בכלל, אני לא ראוי. אז הם באים אל שאול, אומרים, מה, טוב, מה אנחנו עושים? אתה רוצה שיתחתן, זה לא עובד. האם העבדים ידעו מה מתחולל לשאול בראש, למה הוא רוצה את החתונה?
לא.
ממש לא. ממש לא, אף אחד לא יודע בשלב הזה כלום.
אז מה זה בלט?
מה?
לא.
דוד אמר את זה. דוד אמר, אני קלה ביניכם.
לא, בלט.
מה?
דוד, לכו את בלט
למור. כי אפשר לתת את זה הרבה הרבה מעניינים. זה ששולחים מישהו בלט בשקט, זה יכול להיות כי יש פה איזה תכנון צבאי. ויכול להיות שסתם לא רוצים שהדברים, המלך לא רוצה שהדברים יתפרסמו. נו, שכחתי את האמרת חז"ל. בקיצור, הוא רצה שהדברים האלה, אדם שמקבל שידוך, הוא ישר מפרסם בישיבה, תעולה בישיבה, קיבלתי הצעה עכשיו לצאת עם זאתי וזאתי.
אתה מבין איזה שיעור הוא הרב.
גם בשיעורי, מה הוא תעולה על הלוח מודעותי?
לא, הפוך, שיעור בן, כזה רק ולתי הצעה.
שיעור בן. אין על זה מה שרציתי, תודה רבה. אין ברכה שורה על הדבר הסמוי מן העם. בשקט וזה, שלא יקנו, למה הוא מציע דווקא לדוד ולא לאחרים, אז יש כל מיני סיבות למה דווקא בלט.
מה לעשות?
בוא
נעשה...
מה? נכון, זה היה ידוע, אבל זה שעכשיו המלך רוצה להתחתן.
זה היה פרס.
נכון, אבל אתה צודק, נכון, זה היה פרס, אבל רואים שבפועל זה לא עבד אחרי הכל. עכשיו שפתאום זה מגיע, אז... שוב, אני לא יודע למה, אין פה סיבה למה, אבל רואים שהעבדים עדיין לא יודעים מה הסיבה. זה משהו שהוא לא יתפרסם, עוד מעט נראה שהפסוקים יכתבו לנו במפורש מתי זה יתפרסם, ועדיין לא דבר ידוע. עוד מעט נראה, הפסוקים עוד מעט יגידו מתי זה נאמר. ואמר שאול, כה תאמרו לדוד, אין חפץ למלך במואר, כי במאה עולות פלישתים להינקן באויבי המלך, ושאול חשב להפיל את דוד ביד פלישתים. שאול מבין שאוקיי, יש לו באמת עסק עם בן אדם מיוחד, זה אומר, טוב, אין לך כסף, אתה צריך לתת מואר, אתה צריך לתת תשלום על החתונה, עזוב, אני לא רוצה מואר, אני לא צריך כסף, אני רוצה 100 עולות פלישתים.
זה לא בקשר מוברה? זה גם
מצד
דוד.
לא, אז הנה, אז רגע, שנייה, השאלה מצוינת. רק תסתכלו שבפסוק הבא, ויגידו עבדיו לדוד את הדברים האלה, וישר הדבר בעיני דוד להתלתן במלך ולא מלאו ימים, ויעקב דוד הוא אלף ובן אשר ויחד בפלישתים 200. בסדר, אז רק שנייה, רק... מה? רגע, שנייה, בואו רק נתאפס על הדבר הזוי הזה. האם יבואו למישהו היום ויגידו, לך תהרוג 100 ערבים, זה להרוג אותם ולקחת להם עורלות פלישתים.
למה להרוג אותם הרב?
למה להרוג? כי כתוב במפורש בפסוק כ"ה, ב-100 עורלות פלישתים, מה כתוב? אתה רואה מה כתוב אצלך בתנ"ך? תסתכלו בתנ"ך שלנו, מה כתוב? להינקם באויבי המלך, וגם כתוב אחרי זה בפסוק כ"ז.
להשפיל אותם.
רגע, אני אחכה, לא סיימתי, רגע, שאלת השאלה, אני עונה. פסוק כ"ז כתוב, ויקום דוד וילך ובן אשר, ויח בפלישתים 200 איש. בסדר? האם אתה יכול להשיג עורלות פלישתים מהאתר? שלום פלישתים.
לא, בכוח, אבל זה לא... העם בכך לא... הוא עשה תמיד הרג אותם, אבל...
לא, סרט רע, רבבה. ויח זה להכות.
לא, משהו, דוד הרג אותם, סבבה, אבל לא בכך. שום ביקש את זה.
איך אתה יכול להשיג עורלות פלישתים בלי להרוג אותם?
כי אתה יותר חזק מהם ואתה פשוט... הפנט להשיג עורלות פלישתים זה להביך אותם. איך אפשר להרוג 200 פלישתים? מה, הם יבואו, ימותו? לא, אתה מגיע ואתה יותר חזק מהם פשוט.
זה בכלל כאילו אין לו התלבטות, זה לא הבעיה, זה עוד קודם שאמרו לו תתחתן במלך, אומר אין לי כסף, עכשיו שאמרו לו הולך תהרוג פלישתים ובזכות זה תתחתן במלך, אז מה הוא אומר? ברור שכן, כאילו מה?
שאול הבין איך לדבר איתו. שאול הבין איך לדבר
איתו. שאול הבין איך לדבר איתו. עכשיו לא, מה זה מותר הלכתית? מה הפלישתים עשו לעם ישראל עכשיו? כלום. אז מה, מותר סתם ללכת להרוג פלישתים?
אתם עם המלך, הרב.
מה?
אתם עם המלך.
בגלל זה מותר להרוג 200 פלישתים.
הוראת המלך.
ציווי המלך.
הוראת המלך, יפה.
אז שמירה על הבתקים.
מה? יש מלך יותר
גבוה שם. יש משפט בבא קמא, אין שמירה על הבתקים. הם יותר בטוחים ככה.
יפה.
יש כל הזמן מערכות.
יפה, צריך לדעת שפלישתים מוגדרת כמדינת אויב. פלישתים מוגדרת כמדינת אויב, כל הזמן יש מערכות מול פלישתים. בסדר, זה לא פעם ראשונה. אני מזכיר לכם, עוד פעם, הפסוקים ככה כותבים את זה בין השורות. אנחנו מתחילת ימי שאול, כל הזמן יש מלחמות מול פלישתים. היה את המלחמה הראשונה שהייתה במכמס מול פלישתים. עוד משמשון, אני מדבר רגע על ימי שאול, נכון, אתה צודק, זה עוד אחורה. אבל גם ימי שאול היה מלחמה במכמס, היה מלחמה שהיה מדוד וגוליאת. פה כל הזמן יש מלחמות, בסדר? כל הזמן כתוב...
גאילה.
נכון, זה היה בהמשך, בסדר? אבל תסתכלו בפרק י"ח פסוק י"ג, בסדר? אתם רואים פרק י"ח פסוק י"ג? ויסירהו שאול ממור ויסימהו 10,000 ויצא ויבוא לפניהם, רצה להילחם. מול מי? כתוב בפסוק י"ז, ויאמר שאול לדוד, הנה ביתי הגדולה, מרב אותה את עיניך לאישה אחי אלי ובן חי להילחם מלחמות השם, ושאול אמר אל תהי בו ידי ותהי בו יד פלישתים. זה משהו שכל הזמן המלחמה בפלישתים כל הזמן הייתה. תסתכלו רגע בפסוק ל', אתם רואים? ויצאו שרי פלישתים, ואם מדי צאתם, שחל דוד מכל עבדי שאול, ובעיקר שלמה. בסדר, זה כל הזמן, יש את התקיפות האלה. אחרי זה כתוב בפסוק, פרק י"ט פסוק ח', אתם רואים? פרק י"ט פסוק ח', ותוסף המלחמה הזאת, ויצא דוד וילחף בפלישתים. זה משהו שהוא כל הזמן היה, הוא גם ממשיך אחרי זה. גם שאול הרי בסוף ימיו, מי הורג אותו?
פלישתים.
שנייה, לא מי הורג אותו. במלחמה מול מי עומד? פלישתים. מלחמה מול פלישתים. בסדר? בקיצור, זה משהו שהיה כל הזמן. אז ללכת להרוג את פלישתים, מבחינת דוד, זה הגיוני. מה זאת אומרת? הם כל הזמן אויבים שלנו. עכשיו המלך מצווה אותי ללכת להביא הורגות פלישתים, מה הבעיה? נלחם, נהרוג, נביא. בסדר?
הרב, לא
מצא
דבר אחר.
מה?
דווקא
הורגות? עוד פעם, מה היה החשיבה?
לא, אתה אומר, תגיד, אפילו, לא יודע.
מה, למה דווקא אפילו לא עולה?
הוא יודע עם טעם.
לא, זה
כולה. רגע, שאלה מצוינת.
זה מראה שהוא רק פלישתי.
רגע, לא, זה לא מראה.
הוא רק אותה.
מעדים
הם אורלות. מקבל, גמלה, ויש הרבה מלא.
אז רגע, אז אפשר להגיד שיש להם אורלה, באמת, לעם ישראל אין אורלה.
זה
הסימן. אבל יש עניין באורלה. מה ההבדל, תגידו, בין לקחת אצבע לבין נגחת אורלה?
אורלה יש לנו רק
היון.
מה אורלה?
יש רק לגברים,
אי אפשר... אורלה יש רק לגברים, מה אורלה? יותר קשה, הוא יכול ליפול בקרב, אבל אחרי שהוא ממית אותם, הוא ממית אותם, אז מה זה שהם
יתחיל? לא, אתה נשאר בשדה הקרב. מה? אתה נשאר בשדה אויב. מי? עד שאתה מלא את גולנט.
זה לא מלא, אתה חותך. אתה יכול לחתוך את זה, מה עושה אורלה? מה זה עושה? מה זה עושה לפלישתים?
לא יכול להלך.
משפיל.
מה?
פלישתים לא יכול ללדת.
גורם להם להתנקם.
משפיל, משפיל. זה גורם לביזיון. אני מזכיר לכם מה כתוב בשמואל ב'. תקפצו רגע לשמואל ב' ובואו נראה מה כתוב שם. שם היה משהו דומה. זה לא רולות פלישתים, אבל זה משהו דומה. תסתכלו בפרק בשמואל ב'. בפרק י'. שמואל ב' פרק י'. שם דוד רוצה לעשות חסד עם חנון. בסדר, ולא משנה כרגע מה העניין, הוא שולח שליחים למלך חנון, קיצור, תסתכלו רגע, שמואל בית פרק י' פסוק א', שמואל בית פרק י' פסוק א', שמה כתוב? בסדר, שמואל בית פרק י' פסוק א', ויהי אחריכן וימות מלך בני עמון וימלוך חנון בו תחתיו, ויאמר דוד יעשה חסד עם חנון בן נחש, כאשר עשה אביו עם עדי חסד, וישלח דוד לנחמו ביד עבדה ולאביו, ויבואו עבדי דוד ארץ בני עמון, ואמרו שרי בני עמון אל חנון אדוננו, מכבד דוד את אביך בעיניך, כשאר לך המנחמים, הלא בעבורך קור את הער, עיר ולרוגליו וכו' וכו'. פסוק ד', ויקח חנון את עבדי דוד ויגלח את חצי זקנם, ויחרוט את מטביהם בחצי עד שתותיהם. הוא חתך להם, הוא לא חתך להם את הגוף, הוא חתך להם את הבגדים עד לפה, שהם ילכו ככה הביתה. עם בגדים חתוכים, בלי כל החלק התחתון, רק עם החלק העליון. ככה הם יוצאים ללכת הביתה, למה הוא עשה את זה?
ביזיון.
והדבר הזה הכניס אותם אחרי זה למלחמה, כי סחו להם את הצורה להמונים. בסדר, אבל לא ניכנס לזה כרגע. לבזות, ובכוונה שאול אמר, תביא את העולות, כי הוא ידע שברגע שהוא יצטרך לא רק להרוג את הפלישתים, אלא גם לקחת להם את העולות, מה זה יעשה לפלישתים?
כמה?
אנחנו כבר נראה לך, במי נקימו? בסדר? יופי. ולכן כתוב במפורש, בסוף פסוק כ"ה, ושאול חשב להפיל את דוד ביד פלישתים, כי הוא יודע שזה מה שיגרום. יהיה נקמה, יהיה אחרי זה נקמה פלישתית, כן, הוא גם הורג חפים מפשע. זה הרבה סיבות למה נקום. הוא הורג חפים מפשע, בדרך גנאי, יגרום לכעס פלישתי, וזה הסוף של דוד, ויגידו עבדיו לדוד את הדברים האלה, וישר הדבר בעיני דוד להתחתן במלך, כי להרוג את פלישתים דוד תמיד מוכן, בסדר? ולא מלאו, עוד פעם, זה בשליחות המלך, זה לא כל אחד נותן את החוק לידיים, בסדר? לא להתבלבל.
אבל למה עדיין זה ישר בעיניו? ישר בשביל
פלישתים
להתחתן.
מה?
למה זה עדיין זה ישר בעיניו להתחתן במלך?
כי הוא מרגיש ש...
הוא נותן את השלום הסביב.
בדיוק, שנותן...
הוא הרגיש את גוליית,
כאילו.
אבל אתה רואה,
הנה. הוא לא העלה את זה. הוא מרגיש שהוא לא ראוי. ועכשיו אומרים, המלך אומר לו, אני מאוד רוצה, אבל הנה, אתה מרגיש שאתה לא ראוי, הנה, תעשה את הדבר הזה, ואז אתה תהיה ראוי. הוא אומר, בסדר, זה אני מוכן לעשות. להביא כסף.
לא,
להביא, להרוג פלישתים, כן.
למה לא? בשביל להרוג הוא מוכן לוותר על
ה... יפה. בסדר, אז שתזכירו היום בערבית, שאתם מתפלים, בסדר, תבינו מי המלך שאתם חפצים בו. מה? לא, זה טוב, זה מעלה. מה?
זה מגדיל את הענווה שלו, הרב, כי לכאורה הוא היה חייב להביא לו את זה אחרי ה... שהוא הרג את גוליית, הוא היה חייב להביא לו את הבת שלו. הוא לא הביא לו.
נכון.
דוד התחיל להתעצבן עליו, כאילו, לכאורה.
נכון.
הוא לא אמר את זה חייב להביא
לו. נכון. ודוד לא מתעצבן. ויקום דוד וילך, רק צריך... לא מלאו ימים, הכוונה שהיינו מצפים שאולי משימה כזאת היא לא נעימה, אז מה הוא יעשה?
ימרח
את הזמן, נדחה וזה. תקתק את העסק, צריך להרוג פלישתים, צריך להביא את הראש, עכשיו הוא הולך ועושה. זאת היה כאילו כנראה איזה זמן שהגזירו לו, הוא עשה את זה לפני זה.
זריזים מקדימים.
זריזים מקדימים למצוות. למצוות. בסדר? יפה. ויקום דוד וילך הוא ואנשיו ויך בפלישתים 200 איש. טוב, אני לא מבין. ביקשו ממנו 100. לאן אתה מ-200? מה?
אם יהיה בעיה עם המאה הראשונים,
יהיה... רגע, מה זה בסדר? עכשיו זה מותר מה שעושה?
מדינת אויב, מה?
מדינת אויב, אין הבדל, מה?
גם
לבת השנייה. השתקתי קצת, רק צריך לדעת שבאמת הירוסים לא היו תמורת, 200, תפתחו רגע בשמואל ב' בפרק ג'.
השאלה
שלי במאות. יפה. רגע, אני בנה שאני בעוד בעיניים, לא כולם זוכרים את התנך בעל פה. רבותיי, תסתכלו בשמואל ב' בפרק ג'. שמואל ב' פרק ג', פסוק י' שמה, דוד מבקש את מיכל אחרי שתקופה ארוכה הוא לא רואה אותה. יש שם איזה ייחוד בממלכה, לא משנה כרגע מה הסיפור, רק תראו מה הוא עושה בפרק שמואל ב', פרק ג', פסוק י' וישלח דוד מלאכים אל איש בושת. איש בושת היה המלך אחרי שאול על ישראל. וישלח דוד מלאכים אל איש בושת בן שאול לאמור, תנה את אשתי את מיכל אשר הרסתי לי
ב-100
עולות פלישתים ולא ב-200. זאת אומרת, משמע שבאמת שהוא הרס אותה, זה היה תמורת המאה.
הוא הביא עוד
100,
אולי
לבית, אתה
מה שאמרו בשביל
ה... יפה, אולי 100 בשביל הבת השנייה, או בשביל...
הספורט.
הספורט, או בשביל... הנה, ביקשת 100, הביתי לך 200.
זה מוזר, לא?
להראות שהוא יכול יותר, כן.
אגב, זה מוזר להגיד שזה בשביל הספורט.
לא
ראינו את זה ב...
זה לא בשביל הספורט, אבל... מה, אני בא... אין פה, אין תשובה למה, אבל מה שאני בא להראות, מה שאני לא בא להראות, התנ"ך בא להראות, אני לא בא להראות כלום. מה שהתנ"ך בא להראות, זה להראות שדוד עושה כזה דבר, עוד פעם, אין על זה תוכחה, אין איזה נביא שבא להגיד לו למה אתה עושה כזה דבר. מבחינת התנ״ך זה בסדר, זה לגיטימי, גם מבחינת התנ״ך וגם מבחינת דוד, זה בסדר.
למה התנ״ך כתב את זה בכתב?
כדי להראות שהדבר הזה לגיטימי ובסדר, ככה לפעול מול אויבים. דוד מראה לנו שזה דבר לגיטימי ובסדר ונורמלי וטוב, ולכן גם ריבונו שם אחרי זה יבחר בו שהוא יהיה מלך לעולמים. בסדר? כי זה אויבים, בסדר? זה לא סתם ללכת לחסל, לבוא וסתם לחסל אנשים, לחסל אנשים שמוגדרים. זה בסדר ולגיטימי. וימלום, בסדר? וימלום הכוונה בפסוק י"ג, וילך דוד ויקום דוד וילכו ואנשיו ויך ופשתים 200 איש ויהווה דוד את עורלותיהם וימלום למלך, וימלום הכוונה ישלימו את כל הכמות, תראו לו, כן, שאר שליחים אל המלך, הנה כל העורלות פה מוכנות, וימלום למלך להתחתן במלך, ויתן לו שאול את מיכל ביתו לאישה. וירא שאול, וידע כי השם עם דוד, איך הוא ידע שהשם עם דוד?
זה שהוא לא מת.
הוא לא מת! רגע דבר, איך הוא לא מת? לא חיסנו אותו, תחשבו, הוא נכנס למקום, הוא לא כי זרקו עליו בקטבים, לא כי ירו בו, לא כי זרקו עליו טפטופי טילים או כל מיני דברים כאלה, הוא נכנס לתוך עיר פלישתים, הוא לא אמר לפלישתים בואו תעמדו לפניי, הוא נכנס להם, התחיל להילחם שם, ובמלחמה שהוא עשה הוא, בלי שום סיבה, הוא פשוט בא ונלחם בהם.
אבל מה אם הנקימה שם אמר אחר כך? מה אם ירצו להתנקם בו אחרי זה?
במי? נכון, וזה לא קרה. זה לא קרה
להם. יותר קשה, כי זה כאילו חזר למקום שלנו,
לא הבנתי.
גם אמר שהעניין הוא שהם התנקבו אחרי
זה. לא, או שיחסו אותו תוך כדי מבצע, או שיחסו אותו אחר כך.
אחר כך זה יותר מסובך.
ברור שאחר כך זה יותר מסובך. הם לא עשו את זה לא עכשיו ולא אחר כך. למה הם לא עשו את זה אחר כך? אתה יודע למה?
פחדו.
פחדו. בסדר? רעדו מפחד. בסדר? אז הוא הוסיף לרום, תסתכלו רגע בראשית פרק למדלת. בראשית פרק למדלת, זה פעם ראשונה שעשה, היה מבצע כזה, בראשית פרק למדלת. בראשית פרק למדלת. בראשית פרק למדלת, שמה... נו, למה נפתח? בראשית פרק למדלת. את מי מחסדים שם?
שכם.
את שכם, יפה מאוד.
למה לא יכול לקחת אורבות?
מה?
למה לא יכול לקחת אורבות?
זה הבעיה, כבר קחו אותם כנראה. רצו. רצו, זה לא עבד. רבותיי, בבראשית פרק ל"ד, שם יש חיסול, נכון? שם כתוב בבראשית פרק ל"ד בפסוק כ"ה. ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים, ויקחו שני בני יעקב, שמעון ולוי, אחי דינה, איש חרבו, ויבואו אל עיר בטח, והרגו כל זכר. את חמור ואת שכם בנו הרגו לפיכה, ויקחו את דינה עם בית שכם ויצאו. בסדר? זה לא נגמר בזה. מה הם עושים אחר כך?
בוזזים.
בני יעקב באו אל החללים, ויבוזו העיר אשר תמרוח אותם, את צונם, את בקרם, את חמוריהם, את אשר בעיר, את אשר בשדה לקחו, ואת כל חילם, את כל טפם, ואת נשיהם שבו, ויבוזו את כל אשר בבית. בקיצור, עושים שם חיסול ו... שדידה של העיר. בסדר? כל בני יעקב היו שותפים בזה, לא רק שמעון ולוי. כמו שכתוב לכם בפסוק כ"ז. אתם רואים? בני יעקב באו אל החללים, גם הם היו שותפים. היינו מצפים שאחרי הדבר הזה מה יקרה?
כל הארץ יעלו
עליהם, אבל מה שכתוב בפרק למדי פסוק ה' זה משהו אחר. ויסעו, ויהי חיטת אלוהים על הערים אשר סביבותיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב. למה? ראו איך הם עובדים? רעדו מפחד. ואני חוזר לפסוק שלנו. ויסוף שאול לרום מפני דוד בפסוק כ"ט, ויוסף שאול לרום מפני דוד עוד, כי הוא רואה שהפלישתים, הוא עשה את הפעולה הזאת, והפלישתים לא עשו כלום, לא איזו אחרי זה לגעת בו, ויהי שאול אויב את דוד כל הימים, זה כבר הגיע למצב שהוא ממש אויב שלו, כל הימים מכאן והלאה, ויצאו שרי פלישתים, ואם מזה סתם, הם כן יצאו, הם כן רצו לבוא ולפעול מולו, בסדר, הם כן רצו לבוא ולפעול מולו, אבל, ואם מזה סתם, שחל דוד מכל עבדי שאול, ועיקר שמו מאוד, הוא הצליח בכל פעם בפעולות מולם, הם כל פעם באו לפעול, הוא פעל, הצליח, הוא פעל הכי טוב מכל עבדי שאול, מכל הקצינים של הצבא וזה, הוא הצליח, ועיקר שמו מאוד, כולם מאוד מאוד קיבלו אותו בזכות הדבר.
שחל זה בגלל
תקל? שחל זה מלשום הצלחה. הצלחה. זה גם אפשר להגיד מלשום שכל, זה הצלחה, ככה אנחנו חושבים.
אבל למה שאול מפחד כל הזמן?
מה?
עכשיו בית השחקים הבונים. יוסף שאול,
דירום
מפני דוד,
מי שלא יהיה, הוא פחד, הוא רואה שדוד מצליח, הוא רואה ש...
מה?
החשש של שאול, לשאול למד כל הזמן דבר בראש. רעך הטוב ממך, יש מישהו שהולך לקחת לך את השלטון, שיש עוד שלושה חודשים בחירות ואני לא אהיה ראש ממשלה.
ולפחד,
לא לפחד. ולכן, בגלל הפחד הזה, אדם שמפחד בדבר הזה, הוא עושה כל מיני פעולות. למשל, היה פעולה לפני שבועיים של הצעה למישהו שאולי עתיד להיות הראש ממשלה במקום. לא ניכנס עכשיו לפוליטיקה, מי כן, מי לא, זה לא מעניין אותנו. אבל יש איזה מישהו אחר שככה עולה לכותרות ואולי הוא יהיה הראש ממשלה הבא, אז עכשיו, לפני שבועיים, הוצע לו להיות שר ביטחון בממשלה הזאת. למה? הנה, הוא עולה, טוב, ניתן לו תפקיד גדול, אבל העיקר שהוא יהיה מתחתי. זה עבד אותו דבר, באמת אותו דבר. שאול מבין שהוא הבן אדם הבא, הוא מנסה כל מיני דרכים איך לדאוג, אז הוא מפחד ממנו, הוא ירא ממנו, הוא מפחד שאול עוד רגע יעיף אותו מהשלטון, אז הוא מנסה לעשות כל מיני פעולות כדי להוציא אותו מהשטח.
אה, ומה, מה שאולי צריך לעשות? אתה צריך לתמוך בו וכאילו...
מה צריך לעשות?
לגדל אותו ולהגיד שהוא יעמל חבק?
ודאי, זה מה שצריך לעשות. זה מה שצריך לעשות. אני התחנכתי אצל הרב אלאגן, כבר לפני עשרות שנים, הרב אלאגן כל הזמן ניסה לבנות פה אנשים שיחליפו אותו. מה זה שיחליפו אותו? שיהיו הבאים בתור. הוא היה כל הזמן מחנך אותנו, היה עושה לנו בהלכות, נו... בהלכות נידה, הוא היה מנסה להכשיר אנשים וזה. היו פה כמה, אני זוכר, היה איזה מישהו אחד שמה שהיה מוכשר, שהוא רצה שהוא יפסוק בהלכות נידה. והבן אדם הזה לא, הוא לא רצה, והרב אלאקי ממש, מה שהקפיד עליו, הוא רצה להכשיר אנשים. אדם באמת, אדם שהוא בא לפה לעולם, הוא לא חי פה לעולמי. יש פה 120 שנה, וזהו. אדם שנמצא, הוא צריך להכשיר את התורה הבא. הוא לא יכול להגיד, אני, וזהו, וכולם, אני חייה דה עולמי, ואני אהיה פה ראש ממשלה לעולמי. הלאה, בסדר. היית, עשית דברים טובים. גם שאול עשה המון דברים טובים. אבל עשית, פעלת, זהו, תם זמנך, יאללה, תחש במקום להילחם במי שבא אחריך, תבנה אותו, יש לך כלים. רכש את הכלים במשך כל השנים, תן את הכלים האלה למישהו אחר, תבנה עוד אנשים, תרים אותם, שהם יהיו ממשיכים, תעזור להם, תרים אותם. כמו שמשה רבנו, הוא מחפש לי לפני מותו, טוב, מי יהיה המנהיג הבא? הוא לא אומר ריבונו שלם, לא, אני אהיה המנהיג לעולם. מי, נו, נו, מי יהיה המנהיג הבא? אני עוד מעט הולך למות, יאללה, אני צריך מישהו שיחליף אותי. זה באמת מנהיג אמיתי. אני מבין שזהו, עשיתי את התפקיד שלי, פעלתי, קידמתי את עם ישראל, יאללה, מגיע לאחריי. אני לא, אני וזהו, אני בעולמי. לפני שנתחיל את הפרק הבא, אני רוצה רגע סקירה קצרה. אנחנו נכנסים עכשיו לפרקים שעוסקים במרדפים של שאול אחרי דוד. לכאורה, מה זה מעניין אותנו, כל הפרקים האלה? בסדר, זה היה פעם, שאול רדף אחרי דוד, זה נגמר, הלאה. חוץ מזה שסיפורים באמת מרתקים, באמת סיפורים מרתקים, למה זה חשוב? אפשר, היינו יכולים לסגור את הקרב ולהגיד ספר סיפורים ולקרוא את ספר סיפורים, כל אחד לפי מה שהוא אוהב. ושמה צריך את הסיפורים האלה? למה זה חשוב? אז אני רוצה רגע לבנות לכם איזו מסגרת, שהמסגרת הזאת תלווה אותנו למשך כל הפרקים הבאים. אנחנו לא כל פעם נראה איך הפרקים נכנסים במסגרת, מדי פעם נעשה את זה, רק שיהיה לכם את זה בראש. המסגרת היא כזאת. הפרקים הבאים הם הולכים ללמד אותנו דברים ביחס לכמה דמויות. אני אומר דמויות, אבל אני ניסה קצת, זה לא דמויות, אלא כמה... וכולם דמויות חוץ משלך. אנחנו נצטרך לראות את היחס של... מה שהולך להיות בפרקים הבאים זה שלטון שרואה שיש מישהו מתחתיו שהולך להיות המלך במקומו, ומה שהוא עושה זה כל הזמן הולך והוא נלחם בו. זה מה שהולך להיות בפרקים הבאים, הוא עושה הכל כדי להילחם, בסדר? זה מציאות מאוד אולי לא הגיונית שהיום תקרה, ששלטון עושה הכל כדי להילחם באיזה בן אדם או באיזה ציבור, ומקים יחידות משטרתיות וכל מיני יחידות שבא כדי להילחם בציבור הזה. זה משהו שהוא לא קיים היום, אבל פעם זה היה שהשלטון פשוט היה מוכן לעשות הכל בשביל להילחם בכוח הזה שעולה בעם ישראל. בסדר? זה מה שהולך להיות בפרקים, אנחנו כל הזמן נראה איך הכוח הזה נלחם באותו כוח שבא להחליף את השלטון. בסדר? זה דבר ראשון שאנחנו נראה. אנחנו גם נשים לב לתגובות של דוד. כשרואים שהשלטון נלחם בך, אז יש כל מיני צורות איך להגיב לשלטון. אתה יכול להילחם בו בחזרה, אתה יכול להרוג אותו, אתה יכול לשים לו מקלות בגלגלים לשלטון, ואתה יכול להגיב גם בצורה אחרת. אנחנו נראה שדוד משום מה, ולא סתם עוד פעם הוא נבחר למלך העתידי שלנו, הוא לא בוחר בדרך של להילחם באותו שלטון שרוצה להילחם בו ורוצה להרוג אותו. דוד עובד בצורה אחרת לחלוטין. גם שיש לו כל מיני הזדמנויות להרוג את אותו שלטון שרוצה להרוג אותו, והוא יכול להצטמך על פסקים פשוטים מאוד של עבר להורגיך, להשקיע להורגו, והיה לו שתי סיטואציות שהוא יכל להרוג את שאול בלי בעיה, הוא לא יעשה את זה. ולא רק שהוא לא יעשה את זה, הוא יחנך את האנשים שאחריו לא לעשות את זה. בסדר? הוא לא ילחם בשלטון. שלטון שרוצה להרוג אותו, לא רק מנסה למנוע ממנו להיות בשלטון, לא רק מנסה לשים לו כל מיני מקלות בגלגלים, ממש שלטון שרוצה להרוג אותו, ודוד לא רק שהוא לא רוצה להרוג, הוא גם יכבד את השלטון, הוא ימשיך לכבד אותו, וימשיך להתייחס אליו בכבוד, ויעשה הכל למען השלטון, ונראה הוא גם שהוא יחזק, ינסה לחזק את השלטון. כן, לא רק שהוא לא ינסה להפיל את השלטון, הוא ינסה גם לחזק אותו. כן.
הוא עדיין אבל מראה לשלטון שהשלטון לא בסדר.
היה פעם אחת שהוא רוצה להראות לשלטון שהשלטון לא בסדר, אבל גם זה בשביל לחזק את השלטון. שנייה רגע, לא שהוא חושב שהשלטון בסדר, דוד הוא לא פרייר. דוד לא פרייר בכלל, נראה את זה לראות כל הדרך, דוד לא פרייר, הוא לא חושב שהשלטון בסדר שהוא ככה פה, הוא מבין שהשלטון עובד בצורה לא נכונה. אבל השאלה איך הוא מגיב. כי אפשר להגיד בכל מיני צורות לשלטון שפועל נגדך ומפעיל נגדך כל מיני כוחות לא רצויים. בסדר? יש כל מיני צורות איך לפעול מולה, דוד לא עובד כמו השיטות שהיינו רוצים לפעול. לפעול. בסדר? דוד עובד בראש מיוחד, אחר לחלוטין. בסדר? מה?
אני אומר בכלל הוא לא רוצה להחליף את
השלטון. מה? יפה, והוא לא רוצה להחליף את השלטון, זה פשוט.
הוא מאוד מעריך את שאול.
יפה, הוא מאוד מעריך את שאול, מאוד מכבד, הוא מכבד את שאול יותר מכל בן אדם אחר שקיים באותו זמן. אין מישהו שמכבד את שאול כמו שדוד מכבד את שאול. זה משהו שפשוט לא יאומן. אנחנו עוד פעם נגיע למצבים שאנחנו נראה, זה פשוט לא יאומן איך שדוד מגיב. באמת, השלטון שרוצה להרוג אותו. לא בכאילו, באמת, וזה כבר היה ידוע לכולם שרוצה להרוג, אני רק אגיד לכם, אני כל הזמן אמרתי שעוד מעט נראה, עוד מעט נראה, עוד מעט נראה, בואו רגע נסתכל בפרק י"ט פסוק א', אתם רואים מה כתוב שם? זה פעם ראשונה ששאול אומר את המילים מפורש. הוא ידבר שאול עם נתן בנו ועם כל עבדיו, אתם רואים מה כתוב? פרק י"ט פסוק א', וידבר שאול לנתן בנו ולכל עבדיו להמית את דוד. זה פעם ראשונה שמוציא את המילים שלו, פותח את הפה שלו ואומר במפורש, אני רוצה להמית את דוד. והוא אומר את זה לעבדים שלו, כלומר הוא רוצה שהם שהם יעזרו לו, ישתפו פעולה. ומכאן אנחנו עוברים לקבוצה הבאה. הקבוצה הבאה זה העם. אנחנו רואים שמצד אחד ראינו בכל הפרק הזה שהעם מאוד מכבדים את דוד, מאוד אוהבים אותו, והם מצפים שבגלל שהם אוהבים אותו ומכבדים אותו, מה הם יעשו לאורך כל הדרך ששאול רוצה להרוג את דוד? יעשו מהפכה, יעשו הפגנות בירושלים, גם אם יש להם שולחים מכתזיות וכל מיני כאלה, יעשו הפגנות ויעשו כל מה שהם יכולים לפעול כנגד אותו שלטון, ינסו לעשות מהפכות. האם הם עושים את זה?
לא.
לא רק שהם עושים את זה, אתם יודעים מה הם יעשו?
מסגירים את דוד.
היינו מצפים, אף פעם לא יקרה מצב כזה, נכון? אבל פעם זה קרה. זה לעולם לא יקרה, אבל פעם זה קרה שעם שלם ששומע שהשלטון נלחם בציבור, סליחה, נלחם בבן אדם מסוים, לא עושים שום דבר כנגד זה. כלום, לא יצאו להפגנות, לא רק שלא יצאו להפגנות, יעזרו לשאול לפגוע באותו ציבור. באותו בן אדם. אני אומר ציבור כי זה בן אדם הציבור.
מפחדים.
מה? יפה, הם מפחדים, אנחנו נדבר על
הפחד. מה? יהיה
משהו שהוא לא צודק, איך נהיה וזוכרים על המלך. כי בשביל זה אני מדבר איתכם עכשיו, אחרי הפרק הזה. שאנחנו רואים כמה אנשים כיבדו את דוד, ידעו מה הוא עשה מול גוליאת, רואים מה עושים מול פלישתים, ופתאום, פתאום הכל מתהפך. יכול להיות. יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות. אני רוצה רגע להמשיך הלאה. היינו מצפים שציבור או בן אדם שרואה שעם שלם נלחם בו, כשעכשיו הוא יגיע לשלטון, מה הוא יעשה להם? יכסח אותם, הוא לא מכסח אותם, אנחנו נראה ונגיע לזה בעזרת השם. דוד מכבד את העם, מנסה לאחד את העם, הוא לא ינסה להתנקם באף אחד ששיתף פעולה עם דוד, ששיתף פעולה עם שאול כנגדו, חבל על הזמן. אין אצלו, לא תיקום ולא תיטור, זה עובד אצלו במיליון אחוז.
גם שאול עצמו, כאילו. ביחס לשאול עצמו גם, הוא הולך להציל את הילדים שלו.
מה?
הוא הולך להציל את הילדים שלו.
הולך להציל את הילדים שלו, חבל על הזמן. זה יחס מדהים, הוא לא מקפיד עליהם, הוא לא כועס עליהם, משכמו ומעלה. משכמו ומעלה, חבל על הזמן. אפילו שהם נלחמים נגדו ומוסרים מידע מודיעיני נגדו ורוצים להפיל אותו ולהרוג אותו. הדבר המדהים הוא שיש פה עוד שותף אחד בתמונה. אתם יודעים על איזה שותף לא דיברנו? מי? יונתן. יונתן בסדר, יונתן מכליל אותו בתוך העם. כי מצד... אוקיי, אני אדבר על יונתן, בסדר. שמואל הוא לא בתמונה בכלל.
הוא גם כן מפחד.
הוא מפחד. שמואל מפחד, הוא לא בתמונה, הוא קצה מהתמונה בכלל, הוא לא ניצא. הוא יפה פעם אחת וזהו. יונתן באמת, וזה הדבר המדהים הוא, שיונתן כן נמצא בתמונה, ויונתן מאוד אוהב את דוד, והאם יונתן מכיר את דוד מהישיבה התיכונית? מאיפה הוא הכיר את דוד, יונתן? אחרי המלחמה עם גוליית, זה פעם ראשונה שאנחנו רואים שהוא פתאום נקשרה על נפשו. זאת אומרת, היה פרק זמן מאוד קצר של היכרות,
וכבר הוא מתייחס מאוד יפה, כלומר זה אומר שלדוד יש שותף מבית המלך, לא רק שהוא שותף מבית המלך, ששותף שאוהב אותו מאוד וכל הזמן ינסה לעזור לו,
יורש
העצר, הוא אמור להיות יורש העצר, איך יודעים את זה?
שאול אומר לו, על כל הימים השם.
יפה, תסתכלו בפרק כף, תסתכלו פרק כף, פסוק למד א', פרק כף פסוק למד א', שם כתוב, כן, זה, יש שיחה, בין, שיחה מאוד קשה בין שאול לבין יונתן, והוא אומר לו שם את המשפט הבא. כי כל הימים אשר בן ישי חי על האדמה, לא תיקון, אתה ומלכותיך, הוא היה אמור להיות יורש העצר, וריבונו של עולם דואג שיורש העצר הזה יואב את דוד, יעזור לו כמה פעמים. מי מבטיח למי? יונתן לדוד, נכון, אבל הוא לא זה שיכול לתת לו את המלכות, אבל הוא ידבר איתו, נכון. אז יש יונתן, יש עדיין דמות אחת שלא דיברנו עליה. זה לא בדיוק דימות. ריבונו של עולם, רבותיי, ריבונו של עולם, עם זה שהוא רואה ששאול רוצה להרוג את דוד, הוא לא הורג אותו. מתי הוא יחליט שנגמרו ימיו? ששאול? במלחמה מול זה, ריבונו של עולם יכול לעשות את הסיפור הזה כבר קודם, אבל כנראה שריבונו של עולם רוצה שהדבר הזה ימשיך, שהמרדפים ימשיכו. למה ריבונו של עולם לא עוצר את זה בהתחלה? למה ריבונו של עולם נותן לשאול לרדוף אחרי דוד? מה המרדפים האלה אמורים לעשות? לחנף את דוד, לבנות את דוד. הקשיים שלנו הם לא הם לא הם לא הם לא מחסלים אותנו. הקשיים שאנחנו עוברים בהתמודדויות מול כל מיני כוחות שמנסים לפעול מולנו, רק אמורים לחשל אותנו ולהרים אותנו כדי שאנחנו נהיה עוד יותר טובים. וזה מה שזה הולך לעשות לדוד, סדרת חינוך שהמרדפים, ריבונו שם לא רוצה את זה, הוא לא אמר לי שהוא הולך לרדוף, אבל שאול רודף מעצמו, אבל הדבר הזה יגרום לדוד לעלות מעלה מעלה, חבל על הזמן, להיות אדם לגמרי משכמו ומעלה. אז ריבונו שם לא עוצר את זה, הוא נותן לדבר הזה להימשך, הוא יעצור את זה בסוף, אחרי כל התקופה, ריבונו שם מאפשר את זה, וריבונו שם לא מתערב, זאת אומרת, ריבונו שם נותן לדברים לקרות, נותן לדברים לקרות, רק כשאנחנו מגיעים לנקודות קיצון, שדוד כבר ממש כמעט מחוסל, ריבונו שם מתערב. איפה רואים את זה? תסתכלו רגע בפרק כ"ג בפסוק י"ד. פרק כ"ג בפסוק י"ד, שם כתוב בפרק כ"ג בפסוק י"ד, באמצע המרדפים, פסוק מדהים שאיך ריבונו שם נכנס לתמונה. שם כתוב וישב דוד במדבר, בפרק כ"ג פסוק י"ד, וישב דוד במדבר במצדות וישב בהר במדבר זיף, ויבקשהו שאול כל הימים, ולא נתנו אלוקים בידו. ריבונו שם ידאג לעצור את החיסול של דוד ברגעי משבר שדוד כבר כאילו עובד עצות, אין לו מה לעשות, אז ריבונו שם נכנס לתמונה ומציל את דוד. בסדר? שזה לא יקרה כל הזמן. הרבה פעמים דוד בעצמו יעשה דברים. אבל יהיו דברים שריבונו שם יתערב ויפעל למען דוד, כי ריבונו שם לא רוצה שדוד ימות. הוא רוצה להעביר אותו סדרת חינוך, הוא לא רוצה שהוא ימות. בסדר? תזכרו את הדמויות עוד פעם. יש את היחס של שאול לדוד, ומילי גם לכל העם. יש את דוד, איך הוא מתייחס לשאול ואיך הוא מתייחס לכל העם. יש את העם עצמו, שהיו אמורים, הם אוהבים מאוד את דוד, אבל איך הם משתפו פעולה עם שאול. ויש את יונתן שדיברנו עליו, ויש את ריבונו של עולם, איך הוא מתייחס לכל הסיפור הזה. תזכרו את זה, אנחנו נגיע לפרשיות ותנסו לנתב לכם כל דבר למקום. אנחנו גם מדי פעם טיפה נסביר ונרחיב בנושא הזה. רבותיי, פרק י"ט, פסוק א', יש לנו שתי דקות.
יכול להיות שאל דוד גם שונאים בה?
מה?
יכול להיות שאל דוד גם שונאים בה?
לכן הראיתי לכם את הפרק הזה. הפרק הזה רואים כל הזמן. בואו נסתכל. שאני כבר אענה לך, אני רק רוצה להקדים. בפרק הזה אנחנו כל הזמן ראינו בפרק י"ח פסוק ה'. מה כתוב בסוף הפסוק? אני אקריא לך.
יש לך כבר?
כן, כן.
יופי, מעולה. מה כתוב בסוף פסוק ה'? ויטב בעיני כל העם וגם בעיני עבדי שאול. בסדר? בפסוק ט"ז, מה כתוב? פרק י"ח, פסוק ט"ז. וכל ישראל, כתוב וכל. וכל ישראל ויהודה אוהב את דוד כי הוא יוצא ובא לפניהם. בסדר? היה משהו שכולם אהבו אותו, וגם בפסוק ל' ראינו, בעיקר שמו מאוד, זה כולם מאוד אהבו אותו, כולם מאוד כיבדו אותו, כולם מאוד העריכו אותו, אבל הדבר הזה, גם זה יכול להשתנות כשיש לך שלטון שמפפם לך דברים בראש.
אהבו אותו, אבל בתור שלטון...
אפשר ליצור, אפשר לחנך אנשים בכל מיני שיטות? יופי. ראית, אתה מכיר תקופה כזאת שאנשים עשו כזה דבר? אני לא, אבל פה בתנך זה היה. שמחנכים אנשים שאפילו שיש מישהו שאתה אוהב אותו, אתה עכשיו תעשה הכל כדי לחסל אותו. אנחנו נראה את זה, איך שהוא מחנך אותה, ממש מחנך אותה.
אבל בהמשך, בהמשך העם רוצה להמליך את דוד.
מה?
בהמשך העם רוצה להמליך את דוד, תחילת שמואל ב'.
בשמואל ב', לא בתחילת שמואל ב', זה קרה בפרק
ה'. נכון, זה לא, אולי באמת לא כל העם כל כך...
רגע, אני עכשיו, אז זה שנייה. היו, רגע, שנייה, שנייה. מה רצית להגיד את זה?
יש עם שולך אחר.
מה?
יש עם שולך אחר.
כן, יהודה ו...
יש קבוצה. קבוצה קטנה, 400-600 איש. בסדר? אני אומר 400-600, זה התחיל ב-400-600, כל המשפחות שלהם, היו אנשים בודדים שלא אהבו את דוד. בסדר, אני אפגוש את זה בהמשך. היו אנשים בודדים שהיה להם מקפידה על דוד.
אבנר כאילו?
מה? אבנר...
אבנר זה השתנה אולי.
אבנר זה השתנה. יש מישהו שעד הסוף הלכתי
לדיון.
מה? שבע בן מיכי והיה עוד מישהו? שים? שימי בן גרה. זה אנשים בודדים. תמיד שכתוב קול בתנ"ך זה רוב. זה הרבה מאוד. זה לא דווקא קול ממש. היו בודדים שם. בסדר? מוזמן?